יש דברים שקורים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. משאת נפש. הניה שוורץ מארחת נשות מקצוע מובילות לשיחת נפש על העומסים והחלומות, על המרב והמיטב.
שלום חברות, ושוב אנחנו כאן בפרק חדש בפודקאסט משאת נפש. ומה משאת הנפש שלנו בימים לא פשוטים אלו, כשאנו חודש אחרי השבת השחורה והאסון הנורא שקרה בעלי עם ישראל, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ימים שבהם חיילים נמצאים בעזה בסכנה גדולה ומחרפים את נפשם, והעורף, כלומר כל שאר עם ישראל, בוכה ודואג ומתפלל על החטופים, על הפצועים, וכמובן על החיילים שישובו בשלום, בריאים ושלמים למשפחותיהם. בימים קשים אלו, משאת הנפש שלנו היא בפשטות מנוחת הנפש. שלווה, שקט פנימי וחיצוני. והיום אנחנו מבקשים לדעת איך להתגבר, ואפילו איך לצלוח את המשבר ולגדול ולהתפתח ממנו. אבל כיוון שכל חיינו רצופים במשברים כאלו ואחרים, הפודקאסט הזה לא מיועד לתת כלים רק לימים של מלחמה, אלא להעניק יכולות, טיפים וידע לכל זמן של משבר, גם בימים נורמליים של שגרה, שהלוואי ויחזרו במהרה. כאן הניה שוורץ, פסיכותרפיסטית, יועצת נישואים ומנחת הורים, בשיחה עם מלכה וגנר. לפני שאנחנו מתחילות, אני רוצה להזכיר שאפשר להעיר ולהעיר בעין ובאלף. לשאול, לבקש כל מה שתרצנה להעלות בפודקאסטים הבאים. את כתובת המייל שלי תוכלו למצוא במגזין בתוך המשפחה, במדור השבועי שלי, במלוא מובן המילה. התחלנו. שלום מלכה.
שלום הניה, אני שמחה להיות כאן. יש כאלה שחולקים על השימוש במילה שמחה בימים קשים אלה, אבל אני להפך, דווקא בימים קשים שכאלה, אני מחפשת לפעמים בנרות סיבות להיות שמחה.
אז ניתן למאזינות בעזרת השם את השמחה, שהם יוכלו למצוא את הדרכים שלהן לקבל את מה שאנחנו קוראים לו משאת הנפש שלנו היום, את מנוחת הנפש. ולמטובת מי שלא שמע את הפודקאסט הקודם שהקלטנו לפני כמה חודשים, אז בואי מלכה, תציגי את עצמך, את הרזומה העשיר שלך.
אני מלכה וגנר, אני אימא לחמישה ילדים, מספר מכובד של נכדים ודור המשך בעזרת השם, ואני פסיכולוגית במקצועי, אני גם מטפלת, אני גם מכשירה אנשי מקצוע ואנשים במקצועות טיפוליים וחינוכיים שעובדים עם אנשים. אני מלמדת, מדריכה, מטפלת ושמחה. שמחה בכל מה שאני עושה.
ואני יכולה להגיד גם שהיית מורה שלי באחד מהקורסים המאוד מעניינים שאת מעבירה ומלמדת אנשי טיפול, ותודה על מה שלמדתי ממך. ועכשיו אנחנו רוצות לחלוק את הידע העשיר שלך עם שאר המאזינות, ובאמת, אוקיי, בואי נדבר על מנוחת הנפש. האם יש בכלל כזה דבר בימים טרופים אלו בוודאי, אבל בכלל, למי יש מנוחת הנפש במציאות הלא פשוטה שלנו?
את יודעת, הניה, רבים מהקורסים שלי, אני מתחילה בשאלה, ואני שואלת את המשתתפות, מהו הדבר שהן הכי שואפות לו בחיים שלהם? אני חושבת שבלמעלה מ-80% מהלומדות, ולא משנה מה הנושא של הקורס, אני מקבלת את התשובה, אנחנו רוצות שלוות נפש, רוגע, אנחנו רוצות מנוחת הנפש.
זה בימים של שגרה.
בימים של שגרה לגמרי, לגמרי. כמובן שבימים שכאלה, אולי אנחנו מרגישות יותר רחוקות מהיעד הזה, ואולי אנחנו בכלל לא מאמינות שהיעד הזה הוא בר הישג, אבל כן הייתי רוצה להסביר בכלל מה זה המושג הזה, מנוחת הנפש. ובכן, אין דבר כזה מנוחת נפש. אין דבר כזה, תשכחו מזה. אני אסביר מדוע. מנוחה ונפש, זה לא הולך ביחד. בטבע היותה של הנפש נפש, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בעולם, הוא ברא ישות מתרוצצת, רשות שכל הזמן מחפשת, כל הזמן הולכת ממקום למקום, וטרה, טרה, הנפש שלנו לעולם לא נמצאת במצב של מנוחה. תחשבו על כך שגם בלילה, כאשר אנחנו ישנות ואנחנו חולמות, בעצם חלומות זה הדיבור, זה הקול של הנפש. ומדוע זה כך? בגלל העובדה הפשוטה שהנפש בעצם זה ביטוי של המחשבות שלנו, והמחשבות שלנו אף פעם לא נחות. אנחנו תמיד בחשיבה, כפי שאמרתי מקודם, גם כאשר אנחנו ישנות. זאת אומרת, הגוף במנוחה והנפש בעבודה מתרוצצת לכל מיני כיוונים, לפעמים טובים יותר, לפעמים פחות טובים, אבל היא איננה במנוחה. לכן, הביטוי מנוחת נפש הוא ביטוי מוטעה. מה כן? כאשר אנשים מדברים על כך שהם רוצים להיות בשלווה, הם רוצים להיות במנוחת הנפש, למה הם רוצים את זה? משום שהם רוצים להגיע לאיזשהו רמה מקסימלית של תפקוד. הם רוצים להיות במיטבם. אז אנחנו צריכים להבין מתי התפקוד שלנו במיטבו. מתי מה שקורה בנפש לא מפריע לנו למצות את הפוטנציאל שלנו. עכשיו תשימו לב, הנפש היא כל הזמן בכל מיני מקומות. לעתים נדירות שהיא כאן, אבל הגוף שלנו יכול להיות בנקודת זמן אחת, רק במקום אחד. שאני כאן איתך ואנחנו משוחחות, הגוף שלי יכול להיות רק כאן באולפן הזה. הנפש שלי, אם אני לא מרוכזת ואני לא ממוקדת, הנפש שלי יכולה להתרוצץ. אוי, מה קורה עכשיו עם הילדים? אוי, רגע, אני שומעת הזקה בחוד. אוי, מה קורה? בא לי עכשיו בדרך או שהוא בבית וכו' וכו'. הנפש יכולה להיות בכל מקום. הגוף יכול להיות רק במקום אחד. אז מתי אנחנו בתפקוד מקסימלי? כאשר אנחנו מצליחות להביא את הנפש למקום שבו נמצא הגוף. זאת אומרת, אנחנו מצליחות ליצור סינכרוניזציה, התאמה בין גוף לנפש. אנחנו קוראים לזה, בשפה המקצועית, אנחנו קוראים לזה נוכחות. אנחנו יכולים להיות בנוכחות. זאת אומרת, הנפש שלנו מגויסת לפוזיציה, למיקום ולעשייה של הגוף. וזה דורש מאיתנו חשיבה. אנחנו צריכים להבין את האתגר שמייצרת עבורנו הנפש, ואנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו, לגייס את הנפש למקום שבו אני נמצאת עכשיו. עכשיו אני מטפלת בילדים, ופתאום אני רואה, וואי, אני חושבת על, אני מדברת על דוגמה שהיא קשורה לימים כתיקונם. אני לא פתרתי את הבעיה הזאת והזאת בעבודה, אבל עכשיו אני מטפלת בילדים. אז ברור לי שכאשר אני מטפלת בילדים והמחשבות שלי בבעיה שלא פתרתי בעבודה, אני לא פותרת את הבעיה בעבודה ואני לא מטפלת בילדים. ואז התפקוד שלנו נפגע. ומה שקורה שהתפקוד שלנו נפגע, אנחנו לא במיטבנו. אז הנפש שלנו עוד יותר סוערת, עוד פחות רגועה. לכן אנחנו צריכים להבין שתוך כדי, ובימים אלה זה הרבה יותר קשה, משום שיש לנו הרבה יותר דאגות, הרבה יותר מחשבות שמנתקות אותנו מהכאן ועכשיו, אבל דווקא בימים האלה זה הרבה יותר חשוב. להזכיר לעצמנו כל הזמן, רגע, עכשיו אני מטפלת בילדים, עכשיו אני פותרת את הבעיה בעבודה, אני כל הזמן אוספת את עצמי, אוספת את מחשבותיי, אוספת את נפשי ומביאה אותה למקום שבו אני נמצאת. אני מביאה את עצמי לנוכחות מלאה. וזה המיטב שאנחנו יכולים לעשות בנושא של מנוחת הנפש.
מה שאת אומרת בעצם, אם אני אדייק את זה, שאני צריכה בעצם לדעת לשלוט על המחשבות.
בדיוק כך. ככל שבן אדם נמצא ברמה גבוהה יותר של שליטה על המחשבות שלו, הנפש שלו יותר רגועה. אנחנו מכירים את הסיפורים על גדולי ישראל, אני מכירה אנשים האלה מקרוב, שעברו ניתוחים מסובכים וחוו כאב גופני מאוד מאוד עוצמתי, ובכל אופן עשו את זה כאשר הם היו בחושים מלאים, ממוקדים בלימוד שלהם, ממוקדים במחשבה, בסוגיות מסוימות, ולא חשו בכאב. זאת אומרת, באיזשהו מקום, היכולת שלנו לשלוט על המחשבות שלנו, זה הסוד של מנוחת הנפש. ואני רוצה להסביר משהו בנושא של שליטה למחשבות. אחד הדברים שמונעים מאיתנו להיות במנוחת הנפש, זה הקיבוע, הייתי אומרת, הצרות של המחשבה שלנו. בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו הוא יצא מצרות המחשבה שלנו. זאת אומרת, האתגר של יציאה ממצרים הוא היום, היום, לא כאילו הוא בזמנו אז יצא ממצרים, אלא כאילו היום הוא יוצא ממצרים, מצרות המחשבה. את יודעת, עניה, אם הייתי מבקשת ממך לעמוד עכשיו על רגל אחת, אז מה היה קורה? אז את היית עומדת על רגל אחת, והיית מתנדנדת, היית מאוד לא יציבה. ואז הייתי קצת מרחמת עלייך, והייתי אומרת לך, עניה, בסדר, על שתי רגליים, אבל תצמידי את הרגליים צפוף צפוף אחת לשנייה. אז את כבר יותר יציבה. אבל עדיין לא מספיק יציבה. ועכשיו אני אומרת לך, עניה, תפסקי קצת את הרגליים. תרפחי את הרגליים, מה קורה?
יציבה מקסימלית.
פתאום את מרגישה הרבה יותר איתנה. אבל לעומת זאת, אם אני אגיד לך, עניה, תעשי שפגעת, עכשיו רחב, 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 זה גם לא טוב. את גם תתחילי להתנדנד. זאת אומרת שיש איזושהי נקודה. המחשבה שלנו זה אותו דבר. יש איזושהי נקודה, שאם היא צרה צרה, היא מוציאה אותנו מאיזון.
וגם אם היא רחבה
מדי,
גם הוציאה
היא
אותה.
גם מערערת אותנו. אבל אם היא נמצאת ברוחב, שהוא רוחב אופטימלי, הכי טוב עבורנו, היא מביאה אותנו למקום מאוד מאוד יציב. כאשר אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שהרבה פעמים אנחנו צריכים לבדוק את החשיבה שלנו. בעצם הייתי אומרת, אנחנו צריכים להיות בעמדה של הטלת ספק במחשבה הראשונה. הרבה פעמים אני אומרת לתלמידות שלי, מכיוון שהמחשבה הראשונה שלנו היא תמיד אוטומטית, והיא איזשהו ביטוי להמון
שאנחנו,
המון
לניסיון דברים, שלנו, לבגרות שלנו, למה שהבאנו מהבחיים.
בדיוק, למה שאמרו לנו שזה אמת לאמיתה, ולא בדקנו את זה אף פעם דרך הצינורות שלנו. המחשבה הראשונה היא אוטומטית. זה עצוב, עצוב לחשוב על זה.
אנחנו פה הלכים לפיה.
שבדרך כלל גם המחשבה הראשונה היא מחשבה שלילית. ויש לזה הסבר, כי בנתונים הבסיסיים שלנו, אנחנו יצורים הישרדותיים. אז אם נגיד כל הזמן, הכל בסדר, הכל חיובי, אנחנו יכולים לעמוד בסכנות שאנחנו לא נהיה ערים להם. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא בנו את הדריכות הזאת שאנחנו נהיה ערים למה שעלול לסכן אותנו. אבל מצד שני, הוא גם נתן לנו את המתנה הכי יפה, הכי יפה שיכולה להיות, וזה יכולות הבחירה. וכאשר אנחנו מבינים שהמחשבה האוטומטית היא לא טובה עבורנו, אני אומרת לתלמידות שלי, תתחילו מהמחשבה השנייה. זאת אומרת, להפוך את המחשבה השנייה, זאת שמתווכחת עם המחשבה האוטומטית, להפוך אותה למחשבה הראשונה שלנו. וזאת אומרת, אם אני אומרת, וואי, מה שהולך כאן, מה שהולך כאן זה קטסטרופה, זה קטסטרופה, מי יודע מה עוד מחכה לנו. רגע, תעצרי. תרחיבי את התנוחה של הרגליים, תרחיבי את החשיבה. תגידי, לא, הקדוש ברוך הוא דואג לנו, הוא עושה רק את מה שטוב בשבילנו. נכון, הוא קצת מנער אותנו עכשיו, אולי הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש. ואז מה שמאוד מאוד יעיל לנו זה ליצור תמונה במוח. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. המוח שלנו הוא לא כזה חכם. הוא לא כזה חכם. הוא לא מבין מילות יחס. מדוע? הוא חושב בתמונות. אם אני עכשיו אומר לך, מה יש לפחד מהזקה? מה התמונה שאת רואה?
אני רואה אנשים בורחים.
את רואה אנשים בורחים, נכון? למה? כי המוח שלך לא קלט מה יש. הוא קלט לפחד מהזקה. כי הוא חושב בתמונות. לכן, אנחנו צריכים לדאוג לספק למוח שלנו
תמונות חיוביות.
תמונות מרגיעות, תמונות חיוביות. ולכן אנחנו גם צריכים לציין, במקום להגיד מה יש לך לפחד מהזקה, אז את אומרת, נגיד אם את מדברת אל הבת שלך, את אומרת, כאשר את שומעת הזקה, את קמה מהכיסא, את כבר יודעת איפה המרחב המוגן, ואת הולכת, את הולכת בזהירות למרחב המוגן, ואז את מייצרת את זה תמונה,
לא של בריחה.
לא של בריחה, אלא של הישרדות, של הגנת תמונה, של התנהלות אחראית. זאת אומרת, אנחנו צריכים ליצור את התמונות של מה שאנחנו רוצים שיקרה, ולא אנטי מה שיקרה, כי המוח חושב בתמונות. ולכן, אני חושבת שזה מה שאני עושה, מה שאני עשיתי לעצמי, וזה מאוד מאוד יעיל עבורי, ואני מציעה לכם לבדוק את הדבר הזה. אני ייצרתי לי תמונה, והתמונה שאני ייצרתי לי זה התמונה של כאשר עיסה האומן את היונק. והמוח שלי, כל פעם שאני בלחץ, בחרדה, דואגת, נלחצת, אני אומרת את הפסוק הזה, והתמונה שהמוח שלי רואה, הוא רואה את האומן נושא בזרועותיו, את היונק, ואני רואה את עצמי בתמונה של ניסית בידיו הרחומות של הקדוש ברוך הוא, ואותי זה מאוד מאוד מרגיע. מדוע? כי אני מבינה איך המוח שלי פועל, ואני עובדת איתו בהתאמה ולא נגדו. לא נגדו.
בעצם יוצרת איזשהו מצב של דמיון מודרך. את יוצרת לעצמך את הדמיון המודרך מראש, את התמונה, את המקום, ואת פשוט מזמנת את זה בשעה שאת מרגישה שאת זקוקה לזה.
נכון, נכון. תראי, ומי מאיתנו לא זקוק? הרי שוב, לא רק בימות מלחמה. אני עומדת לפני רעיון עבודה, בנות עומדות לפני מבחן שמעורר בהם איזושהי רמה של חרדה. אני אפילו עכשיו הולכת לפגישה ואני פוגשת את הבחור, פוגשת את האמא וזה. חסר, חסר מצבים של עוררות יתר בחיים שלנו. אנחנו צריכים להבין שהמצבים הם בשליטה שלנו. כמו שיש לנו במוח שלנו, יש תרמוסטט, והתרמוסטט הזה בעזרת המחשבות יכול לבסט את רמת העוררות הגופנית שלי. כאשר אני לא משתמשת בתרמוסטט הזה, הוא מושבת, אז רמת העוררות מאוד מאוד גבוהה, ואז אנחנו מדברים על חרדה ועל התקפי חרדה ועל נפגעי חרדה וכל הדברים מעוררי חרדה האלה.
וקודם דיברת על תנוחה גופנית, נתת אותה כדוגמה, הגענו לדריכות ועוררות, נתת אותה על ידי הדוגמה של לעמוד על רגל אחת, או להרחיב את המרווח בין הרגליים ולעמוד יותר חזק. מצד שני, ואמרנו, זה יכול להגיע גם לזה, למקום שהוא לא נוח לנו. באופן גופני, הרבה יותר קל לנו לדעת את אזור הנוחות שלנו, איפה נוח לנו ואיך נוח לנו לעמוד, כי מיד אנחנו מרגישים באותה שנייה מה זה עושה לנו. אבל כשאנחנו מדברים על הנפש, אני רוצה לשאול אותך כאן, אנחנו לא תמיד מרגישים מיד איפה אנחנו צריכים לעמוד ולאן אנחנו צריכים להביא את עצמנו או מה עוזר לנו. לפעמים אנחנו עלולים להגיע לעוררות יתר, לפעמים אנחנו עלולים להגיע, נקרא לזה, לסוג אפילו של ייאוש מהצד השני, בן אדם לפעמים לוקח לו זמן עד שהוא מבין איפה המקום הנפשי שטוב לו ונוח לו. איך אדם יכול לזהות את המקום שבאמת שם הוא יעמוד ושם זה יהיה לו לתועלת לטווח ארוך? כי לפעמים עד שהוא מזהה הוא כבר גרם לעצמו נזק. איך עושים, לפני שגורמים את הנזק הזה של קביעת המקום המדויק שלנו, תני לי טיפ, איך אני מוצאת את המקום כרגע? בסדר, באתי, את אומרת, לפגישה בחור ובחורה, ויש מקרים של חולי, ויש מקרים של בעיה בעבודה, ויש מקרים של בעיה כלכלית. אנחנו, ברוך השם, ביום-יום, ולא מדברת על היום של היום. אנחנו תמיד, באמת, ממשבר למשבר, משברון למשברון. איך אז אנחנו מזהים את המקום הזה, הנפשי שבו אנחנו צריכים לבחור להיות בו כדי שהוא באמת יעזור לנו לאזן את המצב.
תראי, את משתמשת במילה זיהוי, כאילו זה איזשהו עשייה חד פעמית שאני מזהה ועכשיו אני יודעת וזה.
לא, לא, אני לא התכוונתי לחד פעמי, ממש לא, כי אנחנו כל הזמן בתנועה.
נכון.
אני מדברת שהתנועה הזו, דווקא בגלל שהיא כן לא, היא לא חד פעמית והיא בתנועה, זה הרבה יותר קשה לזהות, כי לפני דקה המקום הזה היה לי טוב, ובעוד שעה המקום, 5 דקות, 5 מילימטר, 5 מעלות מפה, יהיה לי טוב. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים במקום שבו אנחנו צריכים לזהות את המקום שטוב לנו. ומכיוון שאנחנו עמוסים בהמון דברים, איך אנחנו יכולים למצוא את המקום שבאמת מתאים לנו בדרך כלל, ואחר כך את המקומות האלה שיאפשרו לנו להשיג את מה שאנחנו קוראים לו מנוחת הנפש, בזמנים קצת יותר אקוטיים, קצת יותר דרמטיים.
תראי, כאשר אנחנו מבינים את הרעיון שהסוד למנוחת הנפש שלנו זה המחשבות שלנו, העיקרון הזה, הכלל הזה והעשייה הזאת, היא נכונה בכל מצב ומצב. כמובן, בכל מצב ומצב. הדיבור הפנימי שאנחנו צריכים לייצר, הוא שונה, הוא בהתאם למצב. אבל הטלת ספק במחשבה הראשונה שלנו, ומה זה הטלת ספק? הטלת ספק, כאילו אני אומר, וואי, אני אומרת עכשיו, בטח אני לא אתקבל לעבודה הזאת, בטח אני אפשל ברעיון, אני לא אענה נכון על השאלות. אני נעצרת, אני עוצרת ואני אומרת, המחשבה הזאת היא מחשבה יעילה עבורי? אני שואלת את עצמי, מאיפה אני יודעת בעצם? מאיפה אני יודעת בעצם שאני אפשל? אולי אני ידע לענות בשטף ואני ארשים מאוד מאוד את ה... האם זה אפשרות? זאת אפשרות, וזאת אפשרות, הרי אני לא יודעת למה אני הולכת. ואז אני אומרת לעצמי, איזו מחשבה יותר יעילה עבורי? המחשבה שאני הולכת לפשל, או המחשבה שאני הולכת להרשים? ואני בוחרת את המחשבה שוודאי אני הולכת להרשים. ואז אני שואלת את עצמי, איך את יודעת? אני יודעת בגלל שאני יודעת שאני בחורה חכמה. אני יודעת שלמדתי את המקצוע והצלחתי במקצוע. אני יודעת שיש לי מה להציע להם. אני מתחברת לאותם חלקים בתוכי שמאששים את המחשבה היעילה. מה שאנחנו עושים באופן אוטומטי זה מה שנקרא מחשבה קטסטרופלית. מחשבה קטסטרופלית זה מחשבה שאומר, אני בטח הולכת לפשל, ואז הם לא יקבלו אותי לעבודה, ואז הם גם יודיעו לחברות המתחרות שבכלל לא יזמינו אותי, ואני בסופו של דבר, אף אחד לא יקבל אותי לעבודה, ובתמונה, בסוף הסיפור, אני רואה את עצמי הומלסית בתחנה המרכזית.
וואו, נהיה מהר.
מה זה?
כן, זה נהיה מהר.
זה עובר עוד כמה שלבים בדרך, אבל בסוף זה מגיע לשם, אם אני לא יודעת לעצור ולהגיד, רגע, 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 מלכה, מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת שזה מה שהולך לקרות? זאת אומרת, הטלת ספק, לדעת שאני לא יודעת, לדעת שמה שאני אומרת, בטח זה הולך להיות כאן קטסטרופה, זוהי מחשבה שהיא המצאה של המוח השורד שלי.
כן, אבל זה, את יודעת, את מדברת על משהו שבאמת במקרה שאין לי את הניסיון הזה ואני רק מעלה אותו במחשבות. אבל בואי נניח שאנחנו מדברים על רעיון עבודה, על מישהו שכבר הלך כמה רעיונות עבודה ולא התקבל. ואז באמת כל המחשבה הקטסטרופלית היא בעצם כבר קיבלה אישוש, היא כבר יושבת על ניסיון. ואז כשאת מטילה ספק, זה כבר יותר קשה להטיל ספק בזה.
נכון. כל מחשבה שלנו, כל מחשבה יושבת על ניסיון. או שזה ניסיון אישי שלנו, או זה ניסיון של ההורים שלנו, או מה שקראנו בספרים, זה יושב על איזשהו ניסיון. ועדיין זה שייך לעבר. ואנחנו נמצאים בהווה, ופנינו לעתיד. ולכן אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם למה שקורה עכשיו לפניי, יש זוויות שונות נוספות שדרכם אני יכולה להסתכל על מה שקורה. יכול להיות שאני יכולה להגיד, נכון, עברתי כבר 5 רעיונות ובכולם נדחיתי. אבל ברעיון מספר 2 ו-3 אני עניתי להם תשובות מאוד מאוד מדויקות, מאוד מאוד מרשימות. בסופו של דבר התברר לי שאחת שיש לה פרוטקציה, היא קיבלה את העבודה, אבל בעצם העבודה הייתה כמעט בטוח שלי. זאת אומרת, תמיד אנחנו יכולים להתווכח עם עצמנו, ולמצוא את הזוויות הנוספות שדרכם אנחנו יכולים לחזק את המחשבה החיובית. אני מדמה את זה לעננים בשמיים. אצלי בחדר העבודה יש תמונה גדולה, זו תמונה די מפורסמת של האומן קלוד מונה. בתמונה הזאת יש איזה אגם, מה שמשמש אותי בתמונה הזאת זה יש עננים, שורה של עננים ששתים בשמיים. אני תמיד אומרת לאנשים, תסתכלו על העננים האלה. העננים האלה כל הזמן בתנועה. תדמיינו שבתוך כל ענן ישנה מחשבה. כתובה שם מחשבה. מה שהולך להיות כאן זה זוועה. עכשיו, לענן מחובר חבל. את אוחזת בחבל, את מורידה את הענן, ואת מחזיקה בחבל חזק חזק. מה קורה לך? כל הזמן המחשבה, מה שהולך להיות כאן זה זוועה. מה שהולך להיות כאן זה אסון. ומה הולך? זה נורא. תשחררי את המחשבה הזו. הענן שמגיע אחר כך גם אליו מחובר חבל. בתוך הענן הזה כתוב, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. תחזיקי את החבל הזה חזק חזק. בענן שבא אחריו כתוב, הילדים בסדר, הילדים הם חסינים. הקדוש ברוך הוא מוריד כל אחד לעולם עם כל הכלים שהוא צריך בשביל לחיות נכון בעולם הזה. תרזיקי בענן הזה חזק חזק. ואז יבוא ענן רביעי. הענן הרביעי יגיד, אבל אני חלשה, ומי יגן עליי? את מורידה את הענן הזה, פתאום את אומרת, לא, אני רוצה לשחרר, הענן הזה הוא לא טוב בשבילי, הוא לא טוב בשביל הילדים שלי. אני עובדת עם הטכניקה הזאת, עם ילדים, ואצלם, במקום להגיד להם, לתת להם דימוי של עננים, אני נותן להם דימוי של בלונים. אז מה אתה רוצה לכתוב בבלון הראשון? ואם אבא שלי יקרה לו משהו, וזה. ומה זה עושה לך בלב? וואי, זה עושה לי פחד, זה עושה לי לחד, אז אתה לא צריך את זה, נכון? תשחרר את הבלון הזה. מה יהיה כתוב בבלון השני? הנה, אבא מחר בא הביתה, אבא התקשר, הכל בסדר, תחזיק חזק. ככה אנחנו שולטים על המחשבות שלנו, וזה לא פעילות חד פעמית. ככה אנחנו חיים וככה אנחנו צריכים ללמד את עצמנו לחיות. כי היצר הרע שלנו הוא כל הזמן דוחף לנו את המחשבות השליליות, ואנחנו צריכים להיות חזקים ממנו.
מה שאת ממליצה בעצם זה סוג של התעמלות מוחית. היא אמורה לעשות כל הזמן ולאמן איזה שריר בלי הפסקה.
נכון מאוד, זה כל מה. החלק הטוב הוא ששריר שאנחנו מאמנים אותו, הוא נהיה גמיש. ואז זה נהיה הרבה יותר מהיר והרבה יותר טבעי. ואז את רואה אנשים במצבים מאוד מאוד קשים, שהם יותר חסונים והם יותר שמחים, והם יותר רגועים. מדוע? הם לא נולדו ככה. זה תוצר של עבודה. גדולי ישראל שנמצאים בשלוות נפש עילאית, ממוקדים בנוכחות מלאה במה שהם עושים, הם לא נולדו שם, הם הגיעו לשם בעבודה. אבל זאת עבודה, אמנם עבודה, בוודאי, שכרה בצדה, שכרה האדיר בצדה. את יודעת, אמרנו בפרק הזין, אמרנו בתהילים, אמרנו כל האלול ותשרי וזה, והפרק מסתיים, קווה אל השם חזק ויאמת לבך וקווה אל השם. אז בעצם חזק זה גוף שני, נכון? חזק. יש לנו ציווי, חזק. תחזק את עצמך. יאמת לבך זה כבר גוף שלישי. זאת אומרת, אם אנחנו נחזק את עצמנו, הקדוש ברוך הוא יעשה את שאר העבודה, והוא יאמת את ליבנו. ולכן זה מסתיים שוב בקווה אל השם. אנחנו חייבים לעשות את ההשתדלות שלנו. להיות בשליטה על מה שאנחנו בשליטה. על רוב הדברים שמסביבנו אנחנו לא בשליטה. אנחנו לא בשליטה עם מה שקורה איתנו. אבל אנחנו בשליטה, בשליטה מלאה, עם מה שקורה לנו. ולכן חזק ויאמץ לבך. אנחנו נחזק את עצמנו, והקדוש ברוך הוא ימשיך ויאמץ אותנו ככל הניתן וככל מה שאנחנו צריכים.
אני ממש ממליצה לאמץ את כל הרעיונות המדהימים שלך, ואני חושבת שגם מעבר לזה שאנחנו נשיג שלוות הנפש ושקט ושלווה הפנימית שלנו, אנחנו, ברגע שאנחנו לומדים להגמיש את המחשבות, לשלוט עליהם, להחליף אותם, לזהות אותם, אנחנו נרוויח עוד הרבה מאוד דברים במהלך החיים, כיוון שאנחנו לא נלך באמת אחרי מחשבה אוטומטית, שהיא הרבה פעמים מטעה אותנו, מביאה אותנו למקומות הפחות טובים, מאשר מחשבה שאנחנו יכולים לבחור, והיא אמיתית, והיא נכונה, והיא מתאימה למציאות, שאנחנו בעצם לא הגענו אליה, כי נפלנו ברשתה של המחשבה הראשונה האוטומטית. תודה, מלכה. אני מקווה שהיום אני אשיג לעצמי הרבה יותר שלוות הנפש, מנוחת הנפש, בימים הלא פשוטים האלה. האזנתם למסעת נפש מבית משפחה פודקאסט. אני אניה שוורץ, ביחד עם מלכה וגנר. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה אילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה, ובקו הטלפון 02-652-3820, שלוחה 11. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום שקט, זמן שקט, חיים טובים ובשורות טובות לכולם.